טוב, אנחנו אתמול, פחות או יותר, אני מקווה שמבחינתי, אני חושב שסגרנו את נושא בשר וגבינה, גבינה ובשר. יושבים על זה טוב, עכשיו עוברים לעוף. בסדר? וכאן יש בסוגיה ובראשונים, יש כמה וכמה הסברים וגישות. קודם כל, מה הסיבה ומה הרקע שעוף וגבינה נאכלים באפיקורן? ושנית, יש בראשונים גם מחלוקות לגבי הפרטים המדויקים שבמה עוף שונה מבשר. כן, כשהנטייה הראשונית, אם נסתכל בתוספות, מה הנטייה הראשונית? שזה על רקע עד רבנן, נכון? ככה תוספות פה על אתר. שהתוספות מהירים והעולם נהגו שלא לאכול גבינה אחר בשר כלל, אפילו אחר עוף, ואף אגב דתני אגרה עוף וגבינה נאכלים באפיקורן דמשמע עוף תחילה דילמה משום זה סבר אפשר עוף בחלב לאו דאורייתא ולא קיימא לן הכי. יש פה בתוספות שני יסודות, אני רוצה ברשותכם לדבר על שניהם. קודם כל, הנטייה הראשונית של תוספות הוא להניח שהרקע לעוף הוא על רקע דאורייתא או לא דאורייתא. ולכן אם אני בא לדון בשאלה האם עוף נאכל באפיקורן או לא, אני צריך לבדוק מה עמדתי באשר לדאורייתא. כן, זו הדעה שתוספות מתחילים איתה, זה נראה בהמשך הדעה הדומיננטית בראשונים. ואם זאת, מה תוספות פה מעידים? ופה העדות שתוספות מעידים הוא נוגע במקצת להערה שהערתי בשיעור שעסקנו בברייתא. מה תוספות מעידים? שמרות שיש ברייתא מפורשת שעוף נאכל עם גבינה ובפיקורן, שהעולם לא נהגו. מה בעצם תוספות מבטאים? מה היה התפיסה, אם לא נאמר תחושת בטן של העם, מה שהם כתבים, תוספות מתבטאים, והאוילם נהגו שלא לאכול גבינה אחר עוף, מה בעצם הם מתארים? שהאוילם מתייחס לעוף כמו לבשר. נכון, ובאיזשהו מקום הייתי אומר שהתוספות פה מציפים שאלה שנדבר עליה בהמשך גם ברמב״ם, והיא בצד האמירה הברורה בסוגיה שעוף שונה מבשר, יש איזושהי אוילם שברור לו שעוף דומה לבשר. עכשיו, האמת היא שלדבר הזה יש נגיעה מצד אחד להערה שהערנו על הברייתא. הרי הערנו שהברייתא הזאת בתוספתא נמשנית במסגרת שיטת בית שמאי, נכון? שמה כל יסוד שיטת בית שמאי? שיש הבדל בין עוף לבין בשר. בית שמאי מודים שבשר לא עולה על שולחן אחד עם גבינה, ועוף כן עולה. החידוש העצום שיש בברייתא הוא שגם במסגרת בית הלל שאמרו שעוף לא עולה על שולחן אחד עם הגבינה, היינו בית הלל אפשר לקרוא אותם, וכך בשעתו כשלמדנו ראינו שזה כנראה הקריאה של הרמב"ם, בית הלל נקראים שאני לא מעוניין שיהיו הבחנות בין עוף לבין בשר, מה שתוספות מבטאים שזה היה תחושת הבטן של האוילם. כמעט אני הייתי אומר, לא הייתי צריך להסביר, האוילם למדו את המשנה שעוף לא עולה על שולחן עם גבינה, ראו ברייתא שבתחושת בטן הם אמרו הברייתא הזאת היא בשפה שלה מהי בית שמאית, ואנחנו לא כמו הברייתא הזאת. ובאיזשהו מקום מה שהתוספות מבטאים זה שהאוילם לא הזדורים הרעיון, הברייתא כתוב עוף עולה עם הגבינה, כמו שבפשטות עוף ואז גבינה, והם הסתייגו מזה. שאיך תוספות מנמקים את זה? הם לא מנמקים את זה ברמת הדרבנן. אני עכשיו מדבר שפת בית הלל בית שמאי. כן, שבראשונים יש ראשון אחד שבפירוש דיבר בשפה הזאת, והכוונה למאירי במגן אבות. נסביר בהמשך מה זה הספר הזה, אבל המאירי במגן אבות מתבטא, רק שנייה, רק אני אפתח את זה. כן, המאירי במגן אבות מתבטא שזה הכל פה כמו בית שמאי. הוא כותב, אני חושב שראיתי את זה, המאירי. טוב, אני כבר לא רואה את זה פה. טוב. בכל מקרה, אני הייתי אומר שתחושת הבטן שלו אלה מי, שעוף ובשר הם אותו דבר, ככה בית הלל מדברים. התוספות לוקחים את זה למקום קצת אחר, ומה הם אומרים? יש לנו מחלוקת האם מה עשו מדאורייתא. זוכרים את כל הדיון בתחילת הפרק? ותוספות בעצם הולכים בשיטת רב יוסף, שהאוילם הם בשיטת רב יוסף, שרצו לדייק מהמשנה שאוף הוא דאורייתא. אם הוא דאורייתא, ברור שאין מה לחלק בינו לבין כל האחרים. אמת? האמת היא שלא חייבים להזדקק להגד הזה שאוף הוא דאורייתא. אני הייתי אומר את זה גם בשפת בית שמאי ובית הלל. גם ההלכה של בית הלל זה דרבנן, אבל לפי הסבר הרמב״ם, הרי מה כל הגזרה שלדעת הרמב״ם גזרו אוף? למה גזרו על אוף? כדי שאנשים לא יתחילו להתלבט בפער בין הגדרת בשר בלשון בני אדם לבין החילוקים ההלכתיים. ובלשון אחרת, מה כל מטרת הגזרה? שהאדם לא יגיד אוף שונה מבשר, כי הבריאו שיגיד אוף שונה מבשר, הוא יגיד בשר חיה שונה מבשר בהמה, הוא יגיד בשר בהמה שונה מגדי, הוא התחיל להתבלבל. כאילו כביכול, כל האגרה הזה הוא בתנועה הפוכה למה שבית הלל ניסו לעשות לפי הסבר הרמב״ם. חוג התוספות מעידים שהאוילם בפועל אסרו אוף ואחרי זה גבינה. למה? כאמור, אני חוזר, אפשר להסביר את זה אולי בצורה, כי הם חשו שכל השפה של בית הלל היא לא להבדיל בין אוף לבין בשר. תוספות עצמם יחסים את זה לנושא הדאורייתא, והם באים ואומרים בעצם כל ברייתת אגרא בנויה על הנחה שאוף דרבנן. האוילם חושבים שאוף הוא דאורייתא. אני אגיד את זה בצורה אחרת, אם מישהו פה יצא עם תקוות גדולות בשיעור שהוא הולך לגלות עכשיו שאפשר להקל בכל מיני דיני בשר וחלב ואוף, מה תוספות אומרים? התודעה העממית, ככה הם יודעים, הייתה מוצקה שאין שום מקום לעשות שום חילוקים בין אוף לבין בשר. אני אמר את זה בצורה הבאה, תוכלו לקצבייה או בסופר יש את הקצביות האלה, כל מה שנמכר שם בקצבייה מתייחסים לכל כמקשה אחת. מה מוכרים בקצבייה? בשר כל מה שנמצא שם, הדגים למשל בבית שמש לפחות בסופר של כל, הם לא נמצאים בקצבייה, דגים טריים. יש מקומות שכן ראיתי, אבל כאילו כל מה שנמצא שם הוא הכל אותו דבר, כן? כלומר, יש לי מערכת של בשרי חלבי, כל מה שבצד של הבשר, אבל התוספות כאילו טוענים שהאוילם פשוט מחקו את כל הדיון הזה שאוף יהיה שונה, וכאמור הם בנו אותו לדאורייתא. תוספות עצמם, מה הם ממשיכים והם אומרים? שגם אגרא עצמו קשה להסביר אותו על רקע דאורייתא דרבנן. בגלל מה? בגלל בעיית החיה. הם מאוד מסתבכים בזה. ומי הוא קשה? ברייתא דאגרא כמאן. איקרא רבי יוסי הגלילי, האף לכתחילה שערי לבשל ולאכול. הרי אוף אי אפשר להגיד רק שהוא באפיקורן. אתה לבשל אותו אוף עם חלה, אפי רבי יוסי הגלילי. כי לאמר לכמאן, כמו שרבי יוסי הגלילי היו אוכלים שערוב וחלה. ואיקרא רבי עקיבא, כלומר, אם הרקע באמת הוא דרבנן דאורייתא, מי היינו מצפים לשמוע פה?
חיה.
אבל למתנה חיה בעדי אוף, ודוחק לעמידה כבית שמאי, דאמרי האוף עולה ואינו נאכל, ומי הוא אשכחה נמי לרבי עוזר ורבי צדוק. מה בעצם תוספות שמו לב? למה שאני אומר לכם כבר איזה שבוע פה, שהברייתא הזאת בתוספתא היא במסגרת מי? בית שמאי, רבי עוזר ורבי צדוק. מה תוספות רוצים לייחס לבית שמאי ורבי עוזר ורבי צדוק? שהיות והם הבדילו רק בין אוף לבין האחרים, שאולי שיטת בית שמאי ורבי עוזר ורבי צדוק הייתה שבהמה וחיה דאורייתא ואוף ועובד רבנן. זה מה שתוספות רומזים. אינמי, בסדר, והם אומרים ככה. אז זה ההסבר הראשון. כלומר, ההסבר הראשון בתוספות טוען שאוף מיוחד בברייתא הזאת כי רק הוא דרבנן. הכל הולך על דאורייתא. מי שאומר אוף דאורייתא, גם אוף אסור. מי שעובד על אוף דרבנן, לכן יתירו רק אוף. או הם אומרים, אינמי כרבי עקיבא, ונקט אוף משום דשכיח, והוא הדין חיה דאחינמי כאמר לאל, האוף אסור מדאורייתא כמאן דלא כרבי עקיבא, גם מחיה. לפי דעת הדעה הזאת בתוספות, באמת גם חיה, מה יהיה הדין? יהיה מותר. דיינו הרקע להבחנה בין אוף לבשר הוא על רקע דרבנן דאורייתא, ולכן אוטומטית כל מי שדרבנן, מה יהיה הדין? יהיה מותר. אז חיה היא דרבנן, חיה מותרת. ואז הם מעידים, וזה ראינו בספר הישר גם, ורבינו תם מפרש תם הדאגרא משום דאוף אינו נדבק בידיים ובשיניים ובחניכיים. ובלשון אחרת, שיטת רבינו תם היא שהרקע לתני אגרא הוא לא על רקע דרבנן דאורייתא, הוא על רקע השאלה האם בקשרו בספר הישר, האם הוא מפעפע את הידיים. וההיתר של אוף הוא לא בגלל שהוא דרבנן, אלא בגלל שהוא לא מלכלך, הוא כמו גבינה. וממילא חיה, גם אם היא רק דרבנן כשיטת רבי עקיבא, היא עדיין תיאסר משום שהיא מפעפעת את הידיים, היינו היא מלכלכת. בלשון אחרת יש לנו פה שני כיווני הסבר לתנאי אדם. מה כיוון ההסבר שמבחין בין עוף לבין בשר? האם זה על רקע דרבנן דאורייתא? מפה ההסתעפות בתוספות היא, אז למאן דאמר עוף דאורייתא, אז מה יהיה הדין? גם עוף אסור, נכון? זה מסתעף לשאלה של חיה ועוף.
עוף אסור בעלה.
ואז יש בתוספות פה על חיה שתי דעות. דעה אחת אומרת שחיה אסור כי יש דעה תנאית, נכון? לכן טוענים, אבל זה רבי צדוק, בית שמאי, שמה הדעה הזאת אומרת? שבהמה וחיה מדאורייתא, וכמובן צריך להוסיף עוף מדרבנן, שלא יהיה כמו רבי יוסי הגלילי שעוף מותר, נכון? ובטן, ואם דעה שנייה, שבאמת חיה מותר, כי חיה דרבנן, אז למה כתבו עוף? הדעה השנייה, התוספות פה, הם אומרים, ואינה מקרא רבי עקיבא מנקת עוף משום דשכיח ועוד אינה מחיה, אז גם חיה מותר. בסדר, ועכשיו יש דעה שנייה, רבן אותם, שמה רבן אותם אומר, זה על רקע מה? לא על רקע דרמה דורית, בכלל לא מעניין אותי. אני אגיד בצורה הבאה, אני חוזר כמובן לבית הלל. בית הלל אסרו עוף לעלות על השולחן. צריך את הברייתא הזאת לקלוט בתוך בית הלל, אבל צריכים להבין איפה אנחנו עומדים. בית הלל אמרו עוף, אז כנראה שעל דרבנן גוזרים, נכון? אז אם גוזרים על דרבנן, אז למה פתאום תני אגרא? מאיפה זה בא? אז לכן אומר רבן אותם, זה לא על רקע דרבנן דאורייתא. נאמר את זה בצורה הבאה, גם אם עוף דאורייתא הוא יכול להיות מותר, וגם אם עוף דרבנן הוא יכול להיות אסור. זה לא קשור לדרבנן דאורייתא, אלא זה קשור לעוף לא מפעפע, ככה הלשון של רבן אותם, את הידיים. ולכן לפי רבן אותם יוצא ככה, חיה אסור, למרות שהוא
דרבנן,
כן? חיה אסור, דרבנן שמפעפע, ועוף מותר, בגלל, הוא מותר, למה? בגלל שהוא לא מפעפע, לא בגלל הדרבנן. רבן אותם ניתק את זה לגמרי משאלת דרבנן דאורייתא. באיזשהו מקום הבן אדם פה גם נתן איזשהו הסבר לשאלה שאני כל הזמן מעלה שהיא מטרידה אותי, שהוא הצליח להסביר איך זה יכול לחיות בתוך בית הלל. כלומר, הוא לא רק פתר את הבעיה מה קרה לחיה או תכלית, אלא הוא גם פתר איזושהי בעיה בעיניי שהיא בעיה יותר עמוקה. אם כל השפה של בית הלל הייתה עוף הוא כמו בשר, עוף לא עולה על השולחן, אז איך פתאום אתה מטיל את הדבר הזה? אתה גם מדבר שפה אחרת. ופה באה התשובה הפשוטה של רבינו תם, הוא כותב את זה מפורש לספר ישר. כי פה זה תולי בשאלה מציאותית, פשוט פה תולי בשאלה, מלכלך לא מלכלך, כמו גבינה. גבינה הרי הוא לא חייב לדעת רבינו תם לקנח, אכל גבינה ואז בשר, למה? כי הוא לא מלכלך, אז גם עוף אותו דבר. אבל באמת חת המדיניות אנחנו משווים לגמרי, כל דיני עוף יחולו על בשר. הפוך, כל דיני בשר יחולו על עוף, זה בדיוק השפה שהבאתי לה. אבל אם במציאות, המציאות של עוף היא מציאות שונה, אז בבקשה.
הוא גם איזה מסביר את הכל.
רק יאיר, תסביר, כן.
אבל זה סותר את כל הסיבה שההפרדה בין, כאילו, זאת אומרת, צריך לעשות הפרדה, לא צריך באמת לעשות ניקיון, כאילו.
לא, אם בפועל אין לכלוך, אז מה, את מה יש לנקות?
לא, ההפרדה היא כאילו יותר שלא תערבב.
שולחן, עדיין,
כאילו, כמו שהם אמרו ש...
כן, אבל פה הם אחד אחרי השני. נכון, אבל פה, תזכור, זה אחד אחרי השני. מדובר פה על שאתה רוצה לאכול עוף, ואחרי זה גבינה, הם לא היה אחד על השולחן. בית הלל אסור שיהיו יחד על השולחן, אבל שיהיה אחד אחרי השני, היות ואין לכלוך, אז כשאתה מעלה את הגבינה לא נשאר כלום מהעוף. ולפי דעת רבנו תם, אני חוזר, הוא לא רק פותר את השאלה למה חיה אסור ועוף מותר, אלא הוא גם מסביר איך זה שבית הלל אסור לעלות על השולחן ועדיין יש פה יותר כזה. התשובה היא לא בגלל הדרבנן. כלומר, זה לא שבדרבנן או אני גוזר או לא גוזר, כלומר, זה לא שפת, אמרת זה בצורה הבאה. רב יוסף בקוף ד' העלה את כל מעמד עוף סביב שאלת הדרבנן דאורייתא, ואין אתה מציע תנאי אגרא מדבר שפה אחרת. מדבר שפה שונה, לא מלכלך. בסדר? זה הדיון שיש בתוספות. כן, בבקשה.
אני לא הבנתי את הדעה הזאת, מה זאת אומרת שחיה אסורה וזה?
בתוספות יש דעה אחת, א', שהאוילם נהגו, הם אומרים כי עוף דאורייתא. דעה שנייה הם אומרים שעוף מותר כי הוא דרבנן ובהמה וחיה הם אסורים כי חיה היא דאורייתא. הייתי שאל אותי איפה מצאנו דעה שבהמה וחיה דאורייתא ועוף דרבנן. הדעה היחידה שאתה מכיר מתחילת הפרק שלמדנו בתחילת הזמן הוא שאוגסי הגלילי עושר בימה וחיה מדורייתא, אבל מתיר אוף לגמרי, נכון? אז תוספות אומרים זה בית שמאי ואז הרבי צדוק, בעצם מה הם עשו? מחזיר אותו לתוספתא, מה שאני אומר לכם, נכון? תוספות טוענים שיש אכן דעה שחיה אסורה מדורייתא, ואחרי זה יש דעה בתוספות שאומרת שהאמת היא שחיה יהיה מותר למרות שהוא לא כתוב, כי הכל הוא רק דרבנן דורייתא, זה הכל, זה מה שמעניין אותי. כלומר, כל שלושת הדעות האלה מדברות מבחינה מושגית אותה שפה. מה הם אומרים? פשוט תבדוק, אם הוא דורייתא, לא, אז יש את הצורך הזה של ההמתנה, שלא יהיה בזה אחר זה, ואם הוא דרבנן, אפיקורן. פשוט תבדוק, בפועל, דורייתא דרבנן, זה הדורייתא שאתה בודק. לעומת זאת, הרבי נתן משנה שפה. רבי נתן אומר, אני בכלל לא מעניין אותי דורייתא דרבנן. שאני אומר, מי משתלב יותר טוב עם, עם ההכנסה של אגרה לתוך בית הלל? אז אני מציע שלבן אותם יש בו איזה שפה יותר טובה, כי מה אני רואה? אני חוזר לאוף עולה עם השולחן, כל הזה יחסגה שעולה זה לבית, מה אני רואה? שאני גזרתי על אוף, למרות שהוא דרבנן, אז למה לא גזרת לגזירה של אגרה? מה זה לפי רבן אותם? התשובה ברורה, כי אין בעיה. אני גוזר כשיש בעיה, אם זה לא מלכלך, אז מה הבעיה? בסדר? זה הדיון שמופיע בתוספות.
אבל לא מתרות מעמדה של עקיבא רבי יוסי הגלילי.
רבנו תם כאילו יתק את עצמו מזה. זה תוספות. כשאנחנו עוברים לראשונים האחרים, אז מי שעומד במוקד הדיון זה הרמב״ם, מיד נראה אותו. אני רק אומר שמי שאימץ את הקו הזה באופן ברור, והוא פשוט עובד איתו לכל אורך הדרך, זה הרמב״ן עובד. זה הרמב״ן, לא אומר בית מדרשו, כי הרשב"א לא ככה, אבל הרמב״ן הולך גם בקו הזה. כן, הרמב״ן בפירוש של הסוגיה, ביסודו של דבר, הוא מעמיד את כל נושא אוף רק על שאלת הדורייתא והדרבנן, ולכן השיטה שלו שיטה של למדנית מאוד קל להבין אותה. כאילו שיטה חלקה וקלה. מצד אחד, הרמב״ן אומר שמה הדין בחיה? היות והוא דרבנן, אז הוא מותר. בבית אומר הרמב״ן, אוף. ואחר כך גבינה, או גבינה ואחר כך עוף, שניהם מותרים. למה שניהם מותרים? כי ברגע שהכנסתי את רכיב העוף שהוא דרבנן, אז הכל הופך להיות אפיקורן, הכל הופך להיות מותר. כלומר, שוב פעם, מבחינה מושגית, שיטת העבודה היא מאוד פשוטה, ברגע שיש עוף, מותר. בסדר, זה גישת הרמב״ם. מי שבנה פה שיטה, שכפי שראיתם, כל הראשונים דנו בה, ויש פה הרבה מה לומר, זה הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, שהדברים שלו מחייבים הסבר. כי מצד אחד נראה שהרמב״ם כן עובד עם הדרבנן, מצד שני הוא לא עובד לגמרי עם הדרבנן, כי שיחליט. בוא נראה את הדברים. מה עיקר העניין שהטריד פה את הראשונים ברמב״ם? אז בוא נפתח שם בהלכות מאכלות אסורות, בפרק ת'. רמב״ם לקראת סוף הפרק, מה כותב לנו? יש פה למישהו רמב״ם? גרשון רוצה לקרוא לו? בא לך? בוא, מי שאכל גבינה, כן, הלכה חווה, מי שאכל גבינה או...
מי שאכל גבינה או חלב תחילה, מותר לאכול אחריו בשר מיד. בצר שהדיח ידע ויקנה הכפיל בין הגבינה ובין הבשר. בוא מהקנה הכפיל וקטו הפעות שבעשון ובולן ופולדן, ובכל מקנחין תפקי חוץ מתמרים וקיימח או ירקות שאין אלו מקנחין יפה.
כן, אז קודם כל אנחנו מכירים את הרמב״ם הזה, כבר למדנו אותו אתמול, שהרמב״ם, את הדין של קינוח והדחה, הרמב״ם מטיל אותו לאיזה מקרה, של גבינה ואחרי זה בשר. האמת היא ששימו לב היטב, בלשון הרמב״ם כתוב מי שאכל גבינה תחילה, או, סליחה, מי שאכל גבינה או?
חלב.
חלב תחילה. דיברנו בתחילת הפרק שהתורה אומרת חלב עמו, והמשנה מעבירה את זה לגבינה. שמה עשה פה הרמב״ם? מביא גם גבינה וגם חלב. זה מעניין. אבל רק מעניין, האמת שזה לא כל כך מובן. אז דרך אגב למה? כי מילא גבינה, אני מבין שצריך לקנח, להדיח, כי נשאר לך שאריות, אבל חלב זה משקה. כלומר, כאילו, אם הייתי רבנו תם, שומר מפעפע, בריבוע הייתי אומר על חלב שהוא לא... הוא לא מפעפע, כן? מצד שני, כששותים חלב, נשאר טעם בפה? נשאר, אוקיי. אז הוא אמר, מי שאכל גבינה או חלב תחילה, אבל כאילו הוא החזיר את השפה הזאת.
אולי זה גם חלוקה גדולה, חלב
מגבינה. נכון. אז אולי זה פשוט גזירה כזאת, אמרו הכל ביחד. יאללה גבינה גם עשו את החלב. עוד איזה מעניין שהוא רוצה להגיד חלב. כאילו הוא לא הסתפק, בכל הסוגיה פה אין רמז לחלב, הכל גבינה. אז קודם כל הרמב״ם פוסק שמותר לאכול בשר מיד. אתמול דיברנו על זה שהוא כותב ידיח ידיו. לא נוטל ידיו. הוא משתמש פה הרי ממש בלשון של אגרה, של כינוח הפה ונטילת ידיים, אבל הוא כותב ידיח ידיו, והוא מתאר פה על רקע הסוגיה גם איך מקנחים, נכון? פת או פירות, חוץ מתמרים או קמח וכו', כי לא מקנחים יפה. ואז הוא כותב בהלכה חב זין, בכבוד, במה דברים אמורים?
כמה דברים אמורים, בשר בהמה או חיה, אבל אם אכל בשר עוף אחר שאכל הגבינה או החלב, אינו צריך לא כינוח הפה ולא נטילת.
כן, שזה במילים פשוטות, זה אגרה. רק מה, שהרמב"ם את אגרה מביא לנו על גבינה ואחרי זה בשר. כאן אומר לנו הרמב"ם, בגבינה ואחרי זה בשר, פה לא צריך כינוח ולא צריך נטילת ידיים. כששימו לב שהרמב"ם גם פה לגבי חיה, מה עמדת הרמב"ם? שבחיה כן צריך כינוח ונטילת ידיים, כמו בעצם התיאור, נכון? כמו אותה דעה גם בתוספות שחיה אסורה. ואז הוא ממשיך בהלכה כף ח', מי שאכל בשר, גרשם,
בין בשר למה? בין בשר עוף, לא יאכל אחרי חלב.
זה פה מעניין, פה בכלל הוא לא כותב גבינה, הוא רק כותב חלב, נכון?
עד שישב אליהם כדי שיהיו סעודה אחרת, והוא מושה שעות מטעם בשר שזה בין השיניים, שאינו שר בכינוח, טוב, הוא נבן למה.
כן, אז השתת הרמב״ם על בשר, ואחרי זה גבין חלב או גבינה, כבר דיברנו. אבל בא, בעצם מה שעולה מדברי הרמב״ם, זו התמונה הבאה. אני הולך לרמב״ם. ראשית, הרמב״ם את כל היתר של אגרא מביא רק על גבינה. ואחריו עוף. לעומת זאת, עוף ואחריו גבינה לא נאמר בכלל היתר של האגרה. שנית, הרמב״ם לגבי חיה משווה אותה לבהמה. כן? וכאן השאלה איך לפרש בדיוק את השיטה הזאת. אתם מבינים שזה מאוד דרמטי, המחלוקת בינו לבין הרמב״ן. לפי הרמב״ן, אם היום יש עוף, אז מה אפשר לעשות אחרי ארוחת עוף? לא לחכות כלום. ומה זאת המשמעות ששתת הרמב״ם שגבינה ואחריו עוף ולא עוף ואחריו גבינה הוא דרמטי, כי יוצא שאין כולה בכלל בעוף ואחריו גבינה. עכשיו השאלה אבל איך בדיוק לפרש את הדברים שלו. כן, בבקשה עידן.
מאיפה נובעת החשיבה של מותר לאכול גבינה ואחריו
בשר גבינה? זה בדיוק השאלה שאני מנסה עכשיו לברר. בוא נשאל את השאלה בצורה הבאה. אם השאלה עובדת על דוראית הדרבנה, בואי נניח שזאת השאלה, גם עוף ואחריו גבינה הוא דרבנה. ואם אתה אומר ככה, בשר וחלב דרבנה, לא גזרו לגביו את הדינים של המתנה או בזה אחר זה, אז למה שיהיה הבדל בין עוף אחריו גבינה וחלב? לא סתם הרמב״ן מה אמר, אין הבדל. אז לכאורה ברמב״ם קשה לומר שההבדל הוא בגלל הדרבנה, כשהרגיון זה היה בגלל שעוף דרבנה, אז הייתי צריך להתיר גם עוף ואחריו גבינה. כנראה גם משהו שהוא דרבנן, מה הרמב״ם יכול לומר לי לגביו? עדיין יהיה בו את האיסור הזה, נכון? ואז מאלי אתה צודק, אז מאיפה בא החילוק הזה? עכשיו, השאלה הזאת, האם הרקע ברמב״ם הוא דרבנן או לא, גם מתעורר רקע בעיית חיה. הרי מה דעת הרמב״ם על חיה? זוכרים את כל הפלוטר? בואו ננסה חזרה מהירה. לפי הנוסח שלפנינו בתחילת הלכות בתחילת פרק ט' מחלות אסורות, לדעת הרמב״ם חיה אסורה רק מדרבנן, היא אסורה רק מדרבנן. לעומת זאת אני מזכיר נוסח כתב יד תימן כאן אחד בהם היה שבכן חיה היה שייך להלכה ג', זוכרים את זה? שגם חיה היא דאורייתא, ובהלכות ממרים מה ראינו? שיש לנו שם שני נוסחים, יש לנו נוסח אחד שם נוסח המקובל ששם ממש מה שחיה דורייתא, ויש לנו נוסח של רבי שועה נגיד ושל הספר המוגה שהעיד עליו הרדווז, שמעיד על זה שהרמב״ם שם דיבר על שה ולא דיבר על חיה, שאפשר לקרוא בה שחיה היא דרבנן, נכון? ועסקנו בהרחבה בכל העניין הזה, כן? נכון, אבל לפי הנוסח המקובל היום שדעת הרמב״ם חיה היא דרבנן, אז כבר מפה מה אנחנו רואים? לכאורה דבר דומה כמו פה. דיינו, אני רואה שגם דבר שהוא דרבנן, מה הרמב״ם יכול לומר עליו? שהוא אסור. דיינו, חיה היא אסורה מדרבנן, והיא עדיין אסורה. עוף ואחריו גבינה, עוף הוא דרבנן, ועדיין הוא יכול להיות אסור. ועדיין השאלה, אבל איזה רקע הבדלת בין גבינה ואחרי זה עוף, ועוף אחרי זה גבינה? כלומר, אם מדיניות הרמב״ם היא, שהוא גם דברים שהם אסורים מדרבנן, הרמב״ם אוסר, אז למה התרת גבינה ואחריו עוף? עכשיו, מה מאוד מפתה ברגע שוויתרת לדוראית הדרבנן? מאוד מפתה, יש לנו מין המוכן, כבר הסבר קיים, וכן הרדווז, איפה התאמר? הרדווז אכן זה מה שהוא רץ ועשה, מה הרדווז עשה? הוא כבר הכיר בתוספות בדיוק את שני ההסברים. הסבר אחד שמדבר על דרבנן, הסבר אחד שמדבר על מרקם, אז הוא אמר יאללה בוא נלך לרמב״ם ונדבר ונכניס פה את רבנו תם. כאן השאלה הפשוטה, האם דברי רבנו תם יכולים באמת להיות הסבר לרמב״ם?
לא.
בוא נשאל ככה, רבנו תם התיר גם אוף ואחרי זה בינה, מה הסיבה הפשוטה שמה רבנו תם טען? שאוף לא מלכלך בכלל, אבל אני קורא את הרמב״ם בסוף הלכה כ"ח, מה מפורש ברמב״ם? שמי שאוכל אוף ואחרי זה גבינה, אז הוא אסור 6 שעות, למה? לפני הבשר שבין השיניים. ולשון אחרת מפורש ברמב״ם שאם אדם אוכל אוף זה נתקע לו בפה. כלומר הרמב״ם כשהוא תיאר לעצמו את המרקם של אוף, רבנו תם דיבר על הידיים, על השמנונית כאילו, בוודאי שהרמב״ם כותב מפורש שהעוף נתקע לך בתוך הפה. והיות שזה כך, אני כבר יודע שלפי הרמב״ם, איך הוא קרא, איך הוא נתאר לעצמו את המרקם של עוף? כמו מרקם של?
בשר.
של, כמו מרקם של בשר. ולכן גם משתמש ברבנותם זה בעיה. כלומר, גם רבנותם זה, 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 זה דבר מאוד לא פשוט. כשאני אוסיף לעניין הזה, שאם אנחנו מסתכלים על... על אוף ואחריו גבינה, או גבינה ואחריו אוף, הרי תבינו שאם הוא עושה אוף ואחריו גבינה, אז הוא מודה שלאוף יש מרקם כמו בשר, הוא נתקע בין השיניים. אבל הרי מה הוא מתיר? גבינה ואחריו אוף. כשאני עושה גבינה ואחריו אוף, זה יגיע, כשעשרתי גבינה ואחריו בשר, זה יותר יגיד על מי? על גבינה. תבינו, אם חכם אומר שגבינה ואחרי זה בשר חייבים כינוח. מה זה אומר? שמה קורה לדעתו כשאדם אוכל גבינה? שנשאר לו בפה שאריות של גבינה לחניכיים. לא הכל התנקה, לא הכל... אז גבינה נשארה, נכון? אמת? רבנו תם, כשהיה יכול להתיר, לאכול גבינה ואחרי זה בשר, הוא תם כי לא נשאר כלום בפה. אבל הרי כשהרמב״ם עצמו אומר שגבינה ואחרי זה בשר, מה הדין? שחייבים כינוח. אז מה בעצם הוא אומר? שלא נשאר, נכון? אז אם הוא אומר שלא נשאר, סליחה, שכן נשאר, אז אם נשאר, ואתה אסרת הרי עוף אחרי זה גבינה, כי העוף נשאר, גם הגבינה נשארת, לך תסביר לי את זה. כלומר, תחליט, אתה בדרבנן, עשר או לא עשר? עכשיו, האמת היא, כשבדקים טוב בלשון הרמב״ם, תסתכלו טוב בהלכה קבב. גרשו, תקרא אותו עוד פעם, להתחלה של ההלכה. תקשיבו טוב ללשון שלו.
מי שאכל גבינה או חלב תחילה, מותר לאכול אחריו בשר מיד. וצריך שידיח ידיו ויקנח פיו בין הגבינה ובין הבשר.
כן, אתם הייתם נסכים את זה ככה?
קודם כל, הייתי צריך שדיח פעם.
שמים לב? תחזור על זה בכל רם, דביר.
קודם כל, זה, גם אומר, לכתוב לסדר כרונולוגי. אכלת, קנח ידיים,
ואז מותר, נכון? זה לא יותר סביר ככה לכתוב את זה? מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר, שיקנח, ואז מותר לאכול בשר. ורמה מה כותב? קודם כל כותב שזה מותר. אז הוא כותב וצריך. מה בעצם הרושם שלם מהסגנון שלו? שהרמב"ם מתאר את גבינה ואחרי זה בשר כדבר המותר, אבל עם איזה וצריך. אז מה הוא עשה באוף? הוא ויתר על ה וצריך. אבל בעצם זה מתואר, אני קודם כשקשיתי, תיארתי את זה קצת יותר, הגבינה נשארת, אם נשאר גבינה, רבנו שלם, איך תאכל איתו אוף? אני לא מבין את זה. האמת היא שלשון הרמב״ם זה מתואר כמותר וצריך, אז ויתרו עליו וצריך. עדיין זה לא פותר לגמרי את נושא החיה, כי החיה היא גם רבנה לכאורה, כן? והרי פה עיקר השאלות זה הגבינה, כן? כאילו פה לכאורה מה עוזר לי המרקם? אבל יש פה משהו שהוא לא לגמרי מובן ברמב״ם. מצד אחד אני חוזר, השפה של הדורייתא דרבנן לא עוזרת פה. אי אפשר להגיד שכל מה שדרבנן מותר, אי אפשר להגיד את זה. בגלל העוף ואחר הגבינה, וגם לכאורה בגלל החיה. כנראה שגם דברים דרבנן יאסרו. מצד שני, שמישהו יסביר לי מה העניין של הגבינה ואחרי זה בשר, וגם רעיון המרקם הוא רעיון מאוד בעייתי פה. בגלל שהוא כותב מפורש שהעוף משאיר רושם. וכאן השאלה הגדולה, איך מטפלים בכזה רמב״ם? איך ללמוד אותו, לקרוא אותו?
הכסף מישהו.
כן, דביר, בבקשה.
לא דווקא שכסף מישהו יותר. כשאומר, כסף מישהו שלח לתיבוץ של הרן, שדבר על דמיון בין חייל לבין בהמה. זאת אומרת, הרמב״ם, כל השפה של כל הפרץ, זה שפה של דמיון, הרגל עבירה, שמה, יבואו, יטעו. נראה לי, זה כמו שצריך להיות יותר עם הרמב״ם. למרות שעדיין קשה לנו ללכת כף חץ, זאת אומרת, למה דווקא לא נתלהם בין השיניים?
כן. אני מבין שדביר רוצה להתחיל מהחיה, כן?
כן, בבקשה. זה לא זור על חוטה לפעד דבר, שם חיה זה דומה לבהמה.
כן. פה אני מבין שהחברים בחרו אלה שהשתתפו עד עכשיו להתחיל מחיה. להתחיל בחיה. אז בואו נתחיל בחיה ואחרי זה נעבור לאוף. בואו נשאר כך, האם לפי הרמב״ם באמת המבחן הוא דורייתא דרבנן שהפריטמה תהיה דרך חיה? אז קודם כל בא הרב קפח, אז קודם כל אתם באים ואומרים בואו נקרא קודם את הלכות א' עד ד'. באמת הרב קפח בפירוש שלו לרמב״ם, הרב קפח כותב שיש פה שריד של שיטת הרמב״ם שחיה במדורה קמה הייתה אסורה מדורייתא.
זה
הרב קפח, ככה הוא כותב, הוא היחיד שראיתי שכותב דבר כזה. הקפח אומר, או מה שאני גיליתי, זוכרים את הפירוש המשנה? או מה שאני גיליתי הרמב״ם ביצירותו במדור הקמא חשב שבשר חיה הוא דאורייתא, אז אומר, על רקע זה הרמב״ם כתב בהלכה חף זין שחיה כמו בהמה, ואז שהרמב״ם תיקן את המקומות השונים, בעצם הרב קפח אומר פה הוא שכח לתקן. או בלשון אחרת, הרב קפח אומר, את הרמב״ם צריך ללמוד הכל רקע דורייתא דרבנן גם כן. זה מהשלב שהרמב״ם חושב שחיה דורייתא. באמת שהרמב״ם שינה את דעתו שחיה דרבנן, אין לכלם, צריך לתקן גם פה. כמו לפי הרמב״ם, חיה תהיה גם כן מותרת בגבינה ואחרי זה בשר חיה. זה מה שהרב קפח מציע. זה נראה לכם? אסף, מה אתה אומר? זה נראה לי מאוד קשה.
מה אתה
אומר הרב קפח? הרב קפח אומר שהרמב"ם פה כתב חיה כמו בהמה, הוא כתב את זה במדור הקמא, הוא לא תיקן את זה, למרות שהוא תיקן את כל האחרים. הוא תיקן את הלכות ממרים, הוא תיקן בפירוש המשנה, רק פה הוא לא תיקן. הוא היה צריך, אחרי שהוא חזר בו לסבר שחיה דרבנן, היה צריך לכתוב שחיה מותר כמו עוף, גבינה. זו ההצעה שלה, לי זה נראה מאוד קשה. טוב, אני מוכן לקבל שאולי שוכים לתקן את כל המקומות, זה בא פרק של בשר בחלב. כלומר, זה לא כך פשוט לומר את זה. ולכן הדבר יותר מסתבר הוא שהרמב״ם באמת, למרות שחיה דרבנן, חשב שיכולה להיות אסורה. זה מה שהוא חשב, היא יכולה להיות אסורה למרות שהיא דרבנן, שזה הכיוון שדרך אגב הולכים בו הראשונים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים בדברי הראשונים שעסקו בדברי הרמב״ם, הם כולם הולכים בכיוון הזה, שאנחנו קוראים את הרמב"ן. הוא הראשון שאני ראיתי שמתייחס לרמב"ם הזה, חזיתית. אז הרמב"ן, מה כותב ביחס לזה? וכלפי שפסקו המחברים, כרבי עקיבא בבשר חיה, דומי דרבנן, ללמוד מכאן, דנאכלת דמי בפיקורן, לכן כתב אחד מן המחברים, והרב רב מוישה זה כתב, חיה כבהמה, והטעם לפי שהיא נראית כבהמה, אבל העוף בשרו ניכר. הוא מודה שחיה היא דרבנן, ועדיין מה הוא אומר? שהיא אסורה מדרבנן באופן אחר מאשר מי? מאשר העוף. כן? מה זה העניין? נראית כבהמה, אבל העוף בשרו ניכר. הוא בעצם מנסה להבדיל פה בין שני דרבננים. הדרבנן של עוף שונה מהדרבנן של חיה. במה הוא שונה? אז הוא מדבר על, דומה קצת לרבי נותם, באיזה היבט? אם ניכר או לא, נראית כבהמה. כמו כשבן אדם רואה בשר חיה, בן אדם אוכל בפיקורן בשר חיה, האם הוא מבין שזה בשר חיה ולא בשר בהמה? האם הוא מבין את זה? אז אם הוא יראה עוף הוא ידע. אני חושב שכל אחד פה יודע להבדיל בין בשר עוף לבין בשר בהמה, נכון? כמו שהרב ראם טוען, אני לא מומחה, שהתרנגולים שלו בלול הם נראים אחרת מהעופות בקצביה, כך הוא טוען. בסדר, אני לא יודע, אבל כל אחד יודע להבדיל, ולכן לא גזרו על עוף, אמרו עוף נאכל באפיקורן, אבל חיה, בגלל היכולת להתבלבל מבהמה, לכן גזרו את זה. זה מה שנראה בדברי הרמב"ן.
אבל מה הם עושים עם כל האמירה הזאת של הפירי בפירי לא מתחלש והבשר בבשר?
שאלה מצוינת, אני לא יודע, אני קורא לכם את הרשב"א. הרשב"א מאוד דומה לרמב"ם. מה כותב הרשב"א? במקום בשר חיה גזר עתו בהמה דמיכלפה בה, כדאית הפרק השוחט, גבי השוחט חיה ועוף לא יוצא מהם דם, בשר ובשר ומיכלף. זה הגמרא שאתה חושב עליה? אז אני צריך לעיין שם יותר בגמרא, זה גמרא בדף למד דלת בחולין. וזו דעת הרמב״ם, זה שירי בשר חיה עם בשר בהמה לדיניהם. בעצם הטענה היא שמדרבונן גזרו שבשר חיה קיבל כל דיני בשר בהמה, בשר עוף לא קיבל. אבל אז זה שואל הרשב"א, זה השאלה, לא היה שאלה שלך. ולא מחבר, דקולי בשר, מחלף נמי, אפילו עוף בבהמה. אוקיי, אז צרש פשוט את השאלה שלך. הרשב"א אומר, מאותה גמרא עולה, יש גם עוף מתבלבלים. כאילו, אז אני לגמרי התבלבלתי, כן? ולכן הרשב"א באמת מנטייה שלו, לדחות את דברי הרמב״ם על חיה. כן, הרן, שכולם מצטטים פה, כן? באיזה כיוון? טוב, כבר התווכחנו על זה. התלבטנו. הרן על הריף, אז הרן הוא אומר ככה, אפשר שתאמר שבשר החיה דומה לבהמה, כלומר, הקו שהראשונים הולכים בו, ולכן גם הם דוחים את הרמב"ם, הוא להגיד, החיה, שתיהן דרבנן, אבל החיה יותר דרבנן, היא דרבנן אחר מאשר העוף. למה? כי החיה דומה לבהמה והעוף לא דומה. בעצם מה הם עשו? לקחו את דברי רבנותם, אבל במקום לדבר על מרקם של מלכלך לא מלכלך, מה הם העדיפו להגיד? דומה או לא דומה מבחינת היכולת של האנשים לדעת האם מול העיניים שלהם עומדת בהמה או חיה. זה שימוש ברעיון של רבנותם, אבל הם מכניסים אותו לתוך המעטפת של הדרבנן. כלומר הייתי אומר כך, הם לא באים ואומרים מלכלך או לא מלכלך, כולם משאירים בשר בין השיניים. גם, לכן גם בגדול התכונה היא לא שמנונית או מלכלך, אלא יותר האם החתיכה נראית, כשאתה רואה חתיכת בשר בקצריה, האם אתה יודע מה בדיוק אתה רואה, כן? אתה יודע איזה חלק של הבהמה, אתה יודע מאיזה בהמה. זה אומרים ככה, בקצריה כולם יודעים להבדיל בין עוף לבשר, זה פשוט קל, אבל בהמה לחיה לא יודע. אז ברמה הזאת הם הבדילו. האם אפשר לראות ברמב"ם גם בתחילת הפרק מה שאסף אמר, שוני בין חיה לבין עוף? כן,
זה הבדל רציני להגיד את זה, או את רבנותם או את הדמיון.
נכון, נכון. הם לא אומרים, רבנותם אמר מלכלך, הם לא אומרים מלכלך לא מלכלך.
אבל זה אולי דומה, כי זה מדבר על הפן הטכני, על ההבדל בין בשר חיה לבשר עוף, אבל זה עדיין מאוד שונה.
כן, אתה צודק אסף, מה התכוונת לתחילת הפרק, אסף?
שהוא כותב על חגים, שאין עשו מה תורה לבשר בהמה תורה וחלב ובהמה תורה.
כן.
לא עוד משה גדיל חייב אמו, שכן זה כולל רק בלד השור ובלד עשה. עכשיו אז הסברנו שחיה באמת דומה לסוג של הרחבה של...
אז תראו מה אסף מתחיל לרמז פה. כאילו, תראו מה הראשונים האלה אומרים. הם אומרים שחיה דומה לבהמה. פה הבנתי נכון את הכיוון שאסף מנסה לפתח. זה לא העניין שהם דומה לא דומה, מתבלבלים לא מתבלבלים, ואולי חוזרים פה לנתוני היסוד של חיה, והנגיעה היא לא האם המרקם של הבשר נראה אותו צבע ונראה אותו דבר, אלא חוזרים פה לנקודת היסוד של שהחיה היא יונק כמו הבהמה, ואילו העוף הוא לא יונק. אני אומר את זה בצורה אחרת. בשעתו למדנו פה דברי הרב רבינוביץ, שטען שהוא מבין איך אפשר לחלוק האם בהמה בלבד או חיה, כי לשניהם יש נתונים טובים להיכלל בהגדרה של גדי עוף. אבל למה זאת, מה הייתה הטענה שלו, זוכרים את זה? זה כבר בלטויסית, מי מעלה על דעתו שעוף, אבל לא בגלל המרקם, אלא בגלל מה? התורה אומרת לא תבשה גדי בחלב אמו, אז אני מבין שחיה יכול להיות סוג של גדי, יכול להיות גם חיה, כל היונקים. איך עוף יכול להיכלל בזה? בואו נאמר את זה עכשיו בצורה אחרת, זאת אומרת בצורה למדנית. כשמדרבנן אסרו חיה ועוף, אסרו אותם בצורה אחרת. את החיה אפשר להפוך מדרבנן לבשר בחלב. ומדרבנן אפשר להגיד, אנחנו את כל היונקים מגדירים כבשר בחלב. על עוף אי אפשר להגיד שאתה מדרבנן אמרת שיש פה בשר בחלב. הרי עוף שייך לקבוצה שאינם יונקים. ולכן לגבי עוף, מה אני צריך להגיד? שלגבי עוף, מדרבנן לא אמרו שזה בשר בחלב, אלא גזרו על עוף כדי, אני חוזר לרמב״ם, כדי שלא יהיה מה? כדי שלא יתאו מה? נכון, ופה אסף ברשותך, אפשר רגע את הרמב״ם שלך? אני הייתי דווקא מזכיר פה יותר את הרמב״ם בהלכות ממרים, שכן הרמב״ם בהלכות ממרים, כשקוראים אותו אפשר להרגיש שחיה הוא גזרה אחרת מעוף. זה שניהם אסורים מדרבנן, אבל הם נסעו בצורה אחרת. הוא כותב כך, אני מקריא, זה פרק ב'. רמב"ם שם כותב, אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזירה, שלא יבוא מן הדבר חורבה, ויאמרו, העוף מותר ויש לא נתפרש בתורה. ככה חיה מותרת שהרי לא נתפרשה. ויבוא אחר ויאמר, אף שר הבהמה מותר חוץ מן העז. ויבוא אחר ויאמר, רמב"ם פה בצורה מאוד ברורה, כשהוא מתאר את השלבים האפשריים של הבעל תוספות ושל הטעות, כאילו איך לדבר, אז הוא אומר, אנחנו גזרנו על הכל, אנחנו ומתארים קודם כל אסרנו. עוף? כאילו, העוף הוא המעגל גזירה האחרון, העוף נגזר עטו החיה. והחיה נגזר עטו מה? החשש שהיא לא ידעו לעבור נכון בהימה תאורה לכל הבהמות, נכון? למה פה מתאר בצורה מאוד ברורה שלא גזרו על חיה ועוף ביחד? אבל זה לא שיש לי בשר מחלב דורייטה שזה בשר בהימה תאורה, עכשיו אני רואה עם הדעה של רבי עקיבא, ואז גזרו על כל האחרים. ומה שמתואר ברמב"ם אמרו שיש פה כביכול לוגית שני שלבי גזרה. יש גזרה אחת על חיה וגזרה אחרת על עוף, שמי מתואר בצורה הכי ברורה כגזרה? העוף. כי אני חוזר, העוף הוא לא יונק. הרב ראי אומר את זה בשיעור כללי, זה לא איזה חידוש גדול מה שאני אומר. העוף הוא לא יונק. ולכן מדרבנן אי אפשר להגיד שהוא כלול הגדרנו מחדש מדרבנן מה זה בשר וחלב. אפשר להגיד, אני אוסר עליך לאכול עוף, ועל הפחד שלי שאתה הולך להתבלבל. אבל מדרבנן הוא לא בשר וחלב. לעומת זאת חיה, גם אם היא נאסרה מדרבנן, אבל התוכן של הדרבנן הוא שהם הגדירו מחדש מדרבנן מה פירוש גדי. כי חיה היא יונק, כבר הנקודה אולי היא לא הדמיון שבחתיכת בשר נראית אותו דבר, אלא שלחיה יש נתונים דומים לבהמה מבחינת היכולת לדבר על איסור בשר וחלב. ולכן אם עכשיו נחזור לרמב״ם שבסוף הפרק, אז כשאני בא ושואל את עצמי האם אני נותן הקלות בגבינה ואחרי זה בשר, אז אם מדובר בבשר וחלב שהוא רק תחילת גזירה, הוא בעצם לא בשר וחלב. מדרבנן אמרו, ידידי הטוב, אתה תיזהר לדעת שהעוף כלול בתוך המושג הזה כדי שלא יהיו בלבולים. אבל באמת זה לא בשר וחלב. עכשיו יש מקום לדבר על מדיניות של הקלות. לעומת זאת, בבשר חיה, היות מדרבנן הוא בשר וחלב, הוא קיבל לגמרי את כל דיני בשר וחלב. כלומר, ההסבר המוצע הזה הוא שונה מבחינת השפה, מהשפה של הראשונים. הראשונים מדברים בשפה של התבלבלו, לא התבלבלו. בחיה התבלבלו, בעוף לא התבלבלו. ופה אני מדבר בשפה אחרת. הרי מה כל השפה של הרמב"ם? שגם בעוף הולכים להתבלבל, נכון? מוסכם? הרי הרמב"ם אומר ש... אלא, מה שנאמר, זה לא היה התבלבלו, לא התבלבלו. אלא כשהפכו מדרבנן את חיה לבשר וחלב, הוא קיבל אוטומטית את כל הדינים של בשר וחלב, כולל כל הדרבננים. ומה זאת? בעוף, אני חי בספרת הגזירה, עוף הוא לא באמת בשר וחלב. גם מדרבנן הוא לא בשר וחלב. ולכן, היות וכך הדבר, אז בעוף יש הקלה. זה לגבי חיה. ומה שבעצם עולה כאן מדברי הרמב״ם הוא, שאם ככה מסבירים אותו, כן, אני לא אגיד שזה עולה מדבר, אם ככה מסבירים אותו, זה שלפי הרמב״ם הנקודה המכריעה היא לא האם אתה דורייתא או דרבנן, אלא איזה מין דרבנן אתה. מבינים את ההבדל? זה לא שאם אתה דרבנן אתה מיד מותר, גם חיה דרבנן והוא אסור, אלא ההרחקות האלה הרחיקו אותם על מי שהוא בשר בחלב. הדרבנן של חיה היה להגדיר מחדש מי נקרא בשר בחלב, מה זה גדי. לעומת זאת, אם אתה גזרה, אוף הוא לא הגדרה מחודש, אם אתה גזרה, אז אין גוזרים גזרה לגזרה, אז הגזרה הזאת, לא, הם לא הכילו אותו עליך. אלא מה, הדבר הזה הולך להסתבך כמובן עם מי? עם החצי השני הבעייתי ברמב״ם, וזה מה קוראים עוף ואחריו גבינה. שכן, בואו נבין את התסבוכת. פה בעצם נאמר שכמדיניות הפקיעו רק את עוף מהסיפור של המתנה, בגלל שעוף הוא גזרה רק. אז אם זה ככה, אז לכאורה גם עוף ואחריו גבינה צריך לומר את הדבר הזה, נכון? למה רק התיר בגבינה ואחריו עוף? בסופו של דבר, הקו שמשכתי אליו ברמב"ם הוא שזה באמת על רקע העובדה שהוא דרבנן. הוא דרבנן, בעל אוריינטציה מסוימת. בסופו של דבר, אם ההיתר הוא בגלל שהוא דרבנן, לכאורה היה צריך להתיר את שניהם. כן, רק שם, מי פה, יאיר, רצית להם?
מה, זה כאילו אומר כמו הבייבל, זה תמיד יהיה הרחקה לדבר עצמו ולא ל...
דומה, זה דומה מאוד. כלומר, דברי הבייבל חלים על חיה ולא על עוף. אבל כאן אני חוזר לשאלה, אז אם החלטת שעוף הוא גזירה, אז למה אסרת עוף אחר בבינה?
אתה יכול להגיד שמגזירות שונות שאתה מנסה להגיד?
סליחה?
מגזירות שונות.
פה אתה מציע, בוא נלך בכיוון דומה, גם ביחס ל...
זה מה שאמרנו, לא?
לא יודע. תסביר.
אתה אמרת שיש שתי דרבננים, נכון? אמרת יש דרבנן ביחס לאוב. שזה מאוד הגיוני, יש דרבנן...
בלשון אחרת, אתה אומר צריך להבדיל בין הגזירה של גבינה ואחר אוב לבין אוב ואחר גבינה. אז בוא נסביר את הדברים. קודם כל, אני מציע שנתחבר לדיונים בראשונים. קודם כל, השאלה הזאת נדונה בריחות בראשונים. כשרובם הגדול הלכו סביב שאלה אחת בלבד. מה כתוב בגמרא? בואי תראה את הדיון הזה. בא הרמב"ן, בא הרשב"א, והם פשוט העמידו אותו על שאלה אחת בלבד. מה כתוב בגמרא? האם הגמרא כתבה עוף אחר גבינה או גבינה ואחר עוף? כשהבעיה הזאת כבר כולנו מכירים אותה. אגרא אומר עוף אחר גבינה, והסיפור של יצחק במשל כשהיה מדבר על גבינה ואחרי זה עוף. כן, וכאן יש קו שהציע אותו הרמב"ן, הוא עצמו דוחה אותו. הציע אותו הרשב"א, והוא עצמו בחידושים, הרשב"א לא נראה ממנו שהוא נוקט באחד מהשיטות, אבל בתורת הבית, שזה החיבור ההלכה של הרשב"א, הוא מכריע כמו הרמב"ם. הוא אומר, זה יותר משכנע, הקריאה הזאת בגמרא, גם המאירי במגן אבות. מה זה הספר מגן אבות? בוא נסביר. יודעים מה זה?
מגן המנהגים של
אבות. כן, הרמב"ן היה גדול חכמי קטלוניה, במבוא מגיעים אליו תכף. עוד שנבחנת את המוזמן לבוא לשיעורים, בסדר? אתה לא חייב את המוזמן. הרמב"ן הרי עוזב את ספרד ב-1267 ועולה לארץ, ואז התלמידים שלו עם גאוות יחידה, עם תלמידים של גדול העולם, שהוא באמת היה כזה, פזרים לכל עבר ומתחילים לנסות לגייר את כולם שיהיו כמוהם. וקבוצה מסוימת מגיעה לפרובנס, לאזור מגוריו של המאירי, והם מתחילים להרער על כל מיני מנהגים פרובינציאליים שלא מתאים לתורות של הרמב"ן, והמאירי כותב ספר ששמו מגן אבות, שבא להגן על מנהגי פרובנס כנגד הביקורת של תלמידי הרמב"ן. ספר ממש מרתק, יש שם 24 עניינים שהמאירי מגן עליהם. העניין התשיעי זה עניין של עוף ואחר גבינה. בפרובנס נהגו כשיטת הרמב"ם, שהחמירו שרק גבינה ואחר עוף ולא עוף ואחר גבינה, ותלמידי הרמב"ן, לאור הלימוד של הסוגיה, המתמטיקה שלהם היא ברורה. הכל על רקע דרבנן, אז עוף אחר גבינה מותר באותה מידה, כי הכל דרבנן. ניסו לשכנע אותם שהתחילו אחרי ארוחת עוף לשתות קפה. והמאירי בא להגן, אז גם המאירי בדברים שלו, ככה אגב הדיון, הוא אומר, קודם כל, בוא נראה מה כתוב בגמרא. זה מה שכתוב בגמרא. שתבינו, האמירה הזאת יש לה שני דברים. אני פשוט חייב לסיים תכף, כי שאול ביקש. אבל שני דברים. דבר ראשון, זה אף פעם לא אחד משמעי מה כתוב בגמרא. תקחו את הסיפור פה. בגמרא יש בעיה שאפשר לפתור אותה, כמו הרמב"ם או לא כמו הרמב"ם. בסופו של דבר, אין דבר כזה, זה כתוב מפורש בגמרא. אבל בית, אחת צורת החשיבה, כאילו, תראו איך מסבירים רמב"ם. יש רמב"ם קשה. אז איך מסבירים אותו? זה מה שכתוב, זה מה שכתוב, נכון? כלומר, כי התפיסה היא של מסורת. כלומר, לא מסבירים את ההיגיון הפנימי של הדברים. זה מה שבאים ואומרים, אם רק תגיד לי מאיפה לקח את זה, זה כבר מובן. למה? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שהאמוראים אמרו, כן? במובן הזה, כאילו, המבחן הגדול, וזה אחד מהדרכים לפרשנות רמב"ם, בפרשנים הקלאסיים שלו, זה פשוט, רמב"ם קשה או רמב"ם שלא יודעים מאיפה לקח את זה. אם יודעים מאיפה לקח את זה, זה כבר מובן. אז הם אומרים, זה כתוב בגמרא. אבל האמת היא שהמאירי לא מסתפק בעניין הזה, רק להגיד זה כתוב, אלא המאירי גם טוען שזה חייב להיות ככה. או ליתר דיוק, המאירי מסביר שזה חייב להיות שאני אוסר עוף ואחריו גבינה, והסיבה הפשוטה שהמאירי אומר, רבינו תם דיבר על מרקם, שזה לא מפעפע את הידיים, מה טוען המאירי בתוך הדיון שלו? ראיתם את זה? מה טוען המאירי? המאירי טוען שכולם רואים שהעוף משאיר בשר בין השיניים. כלומר, עד שאתה מדבר על מרקם, כי אני פותח את זה, כן, המאירי אומר, אני, קודם כל הוא אומר זה הגמרא, אבל שנית המאירי אומר,
זה עניין
זה, סליחה, לא הבנתי.
אז עניין זה
לא... עניין ת'. הנה, אם אכל עוף תחילה, אינו מחליט היתר לאכול בשר, ואף על פי שהקדים בלשון עוף לגבינה לאו דווקא, ומתוך שהוא בא עכשיו לאכול את העוף וכו', הוא ראיה ברורה לזה שאסור גבינה אחר בשר מדין בשר השיניים, הוא שקרוי בשר, כי לכתיב הבשר עודנו בין שיניהם, כן, בכל שלוש שעה השיעור, ואם כן, כל שאכל עוף תפילה, איך מתירים? הוא אומר, רואים שנשאר בין השיניים. אז אמירי, הטענה שלו היא, שחייב להיות שאוף ואחריו גבינה יאסר מהסיבה הפשוטה, הנימוק תופס לגביו. במובן הזה רק תראו, הוא נטש את שפת הדרבנן, ואיזה שפה הוא בעצם מאמץ? רבנו תם במובן מסוים, הוא בא ואומר, אני חייב לאסור את זה. רק מה אמירי לא לגמרי מסביר את זה, זה מה התירו גבינה ואחריו אוף. הוא לא לגמרי מסביר את זה, כמו אמירי טוען, וכי למה שלא יהיה, למה שאוף יהיה שונה, אז למה הוא שונה פה? אני חוזר לשאלה, גבינה עושה רושם, מצב פה יש חור. את זה המאירי לא מסביר. מה שכן, במאירי כן יש נימה ברורה, שהוא כן מוכן קצת לדבר שפת הדרבנן בכל זאת. שכן, המאירי מוכן לעשות הקלה ביחס לאוף. המאירי למרות שהוא טוען שאוף אסור לאסר, אבל הוא מוכן להגיד אולי באוף אפשר להקל קצת, ואני קורא.
למה נגיד הם לא מדברים על זה, על האפיקורן נגיד, הרב מוכר לעשות
את זה
משהו.
אז זה אני מיד אגיד. אני רוצה שאתה תגיד. רק אני רק אומר את אמירי, תראו מה אמירי אומר, אחרי שאמירי מנסה לשכנע אותך שאוף יש לו אותם נתונים כמו בשר, אז למה שיהיה מותר? אז הוא אומר, ויראה לי להקל עוד שאף באכל אוף תחילה, אף על פי שצריך שהייה, אינו צריך שש שעות. אלא כל שסעודה לסעודה, אפילו בקירוב זמן, הועיל וסילק, ועיקר שהוא מתעכל בנקם, יפקע השם בשר מעליו. הוא כאילו מודה שאפשר להקל קצת באוף, פחות משש שעות, אבל האמת היא, אני מסתכל עוד פעם, הוא לא כותב כי זה דרבנן, אלא למה? כי הוא מתעכל בנקל. בעצם טוען שהוא לא צריך שש שעות כדי להתעכל. הוא צריך פחות זמן. אז מה שדבר, גם פה, למרות שהמאירי מקל קצת באוף, מישהו פה אמר לי שצום המשפחה באוף מחכים שלוש שעות ובשר שש שעות?
גם אצלנו.
כן?
כן.
אבל המאירי בראש דבר הסבר הוא לא בגלל הדרבנן. אבל פה בא יאיר, ובעצם אומר דבר שנראה לי מאוד נכון. יאיר אומר, הרמב"ם אין לו ברירה. כן, יאיר, בוא נחבר אליך. לרמב"ם אין ברירה, הוא חייב להתיר משהו. למה הוא חייב להתיר משהו?
כי
הגמרא מתירה. ואני רוצה לחזור לתחילת השיעור או ללימוד מהרגע הראשון שאמרתי לכם, זה בעצם בית שמאי. יש, כשלמדנו את הרמב״ם, למה אסרו עוף, אז מה הרמב״ם אמר? פקל. כל הגמרא הזאת היא נגד צורת החשיבה של הרמב״ם. הרי מה כל הגמרא הזאת אומרת? לא פקל, תבדוק, עוף, בשר, חיה, קחו את הרמב״ם, אתה לוקח חתיכת בשר, אתה יושב באוכל, אתה מיד, אתה עושה חשבוינס, אבל לפי הרמב״ם, יאיר, אני חושב שאני אביא אותך נכון, הרמב"ם הרי אומר, זה בדיוק מה שאני לא רוצה שיקרה. מה כל הרעיון הוא? שכשבן אדם אוכל בשר, יש לו תמיד פקלים. פתאום הוא נתקע עם איזה גמרא, שמה הגמרא הזאת עושה?
שהוא חייב לעשות
את המעט. כן, הוא חייב לעשות משהו. עכשיו, אין לו את העוצמה של תוספות, שמה אנחנו יכולים להגיד? טוב, נביא דעה ממקום אחר, נדחה אותה, זה דיאלקטיקה. הרי מה תוספות יכולים לעשות? גמרא מפורשת, שאוף נאכל באפיקורן, הם אומרים, כן. אבל יש דעה, בשנה אחרת, חלו פה, שאוף עשו מדורית, יאללה, מחקנו את אגר, נכון? הרמב"ם לא עובד ככה. שזה כתוב, זה כתוב. אני חוזר למאירי, לרמב"ן. זה כתוב. אם זה כתוב, הוא נתקע עם זה. אבל מה כן הוא יכול לעשות לזה? הוא יכול, הוא מצטער על זה, אז הוא ממזער אותו, מה? למה שכתוב, לא מילימטר מעבר. בוא ניקח את הדיון של חיה עכשיו, נפתח אותה קצת מחדש. כן? חיה, מה עשה הרמב"ן, או התוספות? ההסבר הוא כי הוא דרבנן. אז אם חיה היא דרבנן, יאללה, נתיר גם חיה. איך עבד הראש לרמב״ם? אני האמת לא רוצה להתיר כלום, כאילו, עד שאנחנו פה התלבטנו, זה דרבנן, זה סוג אחר של דרבנן. אולי הראש הוא פשוט ראש שאומר, האמת היא שהשפה היא שפת הפקל, כל השפה היא לא להבדיל. אז מה שכתוב, רק אותו אני משמר, אבל חיה, אני יכול לאסור אותו, לא כתוב שמותר, אז חיה אסור, כי זו הזרימה של כל המהלך של הרמב״ם. כל בשר בחלב הולך לפקל. בגמרא אפשר לקרוא אותה שזה גבינה ואחרי זה עוף. לא כתוב עוף אחרי זה גבינה, עוף אחרי זה גבינה אסור. אבל אם מדברים את השפה הזאת יאיר, אז תבין, זו שפה לא למדנית, זו שפה של מדיניות הלכתית, כאילו פונקציונלית יותר. דיינו, הרמב"ם בעצם לא היו שואלים אותו, היה אומר, אני לא מתיר את העוף בכלל. כלומר, כל הדרבנן עם אותו דבר. אין לי כל הלומדס שאמרתי קודם, מיותר. אלא מה, אני מצטער על האגרה, אז מה שכתוב, אני משמר ואני כאילו בונה חומה מסביבו. נכון, כי אני רוצה לחזור, אגרה באמת עשה פה מהלך מאוד בעייתי, אגרה הכניס בבית הלל, שפה של בית שמאי. בעצם מה שיאיר אתה אומר זה קלו כמו עצם בגרון. ובעצם הרמב״ם לא אוהב את הדבר הזה, לכן אל תחפש פה היגיון. זה ניסיון לקטר את היתר, להשאיר אותו בהכי קצת שאפשר. מי שכן ניסה להכניס פה לרגנות, וזה אנחנו נסיים, זה בסיכומים אלה, בספר הזה שמביאים תורות מסבא שלי, אז הם מביאים פה בשמו כיוון בחינת השפה דומה למה שעשיתי פה בין חיה לאוף. כלומר, בעצם נתתי פה שני הסברים לחיה ואוף. הסבר אחד היה להגיד שאוף הוא דרבנן אחר מאשר חיה. עכשיו נתנו הסבר שונה. אולי אותו דרבנן, אבל כתוב אוף, אז אוף. חיה לא כתוב והוא עושה אותו, כן? זה לא לומדס, אבל אולי זה מדיניות. הוא הולך בכיוון דומה לכיוון הלומדני הראשון לגבי ההבדל בין גבינה ואחר אוף ובין אוף ואחר גבינה. הוא בכיוון מאוד דומה. מה הוא רוצה לטעון? שאוף ואחר גבינה מדרבנה נחשב בשר וחלב, ואילו גבינה ואחר אוף, מה נחשב? נחשב רק גזרה.
זה מזכיר את השקול.
זה סוג שונה של דרבננים. אני אומר את זה, אני חוזר לדבר שאמרתי קודם, אני חוזר לניסוח המשונה הזה של הרמב״ם, שמי שאכל גבינה ואכל בשר מותר, ואז מה אומרים? וצריך. לא אמרו מדרבנן שגבינה ואכל עוף זה נחשב בשר וחלב. זה גם הניסוח של הרמב״ם, זה מותר. אם זה מותר, אז אני יכול להטיל את זה בדרבנן של עוף, כי הווצריך שהוא סוג של מעין גזרה, וזה לא גזרו בעוף, חיה, בוא לא נחזור עליו. לעומת זאת, מה קורה בעוף ואחר הגבינה? לפי הרמב״ם, העוף כבר תקוע לך, כבר תקוע לך בין השיניים. ברגע שאתה אוכל את הגבינה, אתה לועס בעצם לפי הרמב״ם, הפה שלך לועס? הוא לועס בשר וחלב. גם תשמעו את הלשון. מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר ובין בשר, לא יאכל אחריו חלב, עד שישה. השפה היא שפה שזה אסור. כלומר, גבינה ואחריו העוף, השפה היא אחר בשר, שזה מותר וצריך. פה השפה היא שהוא אסור. בתרגום של הלמדנות, מדרבנן, אין עכשיו בשר וחלב, בגלל שיש לך עוף וגבינה שלי לשים יחד, אז זה ממילא תופס גם על דרבנן, גם על עוף. למה זאת? גבינה ואחריו העוף, זה בסיסית הדבר המותר. אז הגזירת הזה צריך, על זה ליטרו. כלומר, השאלה היא כאן איך לפרש את הרמב״ם, וזה אני גומר, שאול, בסדר? האם לקרוא את כל הרמב״ם כמעין מדיניות, שהרמב״ם האמת רוצה להשוות לגמרי הכל, רק הוא נתקע עם גמרא אחת, אז הוא רק יתיר את מה שהגמרא אמרה בצורה הכי מינימליסטית, או אם אני רואה ברמב״ם הזה שיקופים של תפיסות לגבי גזירות רבנן שונות, שעלו פה בשני הקשרים. האם חיה אסורה באופן אחר מעוף, והאם גבינה ואחר עוף אסור באופן אחר מעוף ואחר גבינה. הצד השווה בכל ההסברים האלו, למעט הרב קפח, שהנקודה המכוננת היא לא דרבנן מול דורייטה. גם בעולם הדרבנן, הרמב"ם יכול לעשות פה הבחנות בין דרבננים שונים. תיאבון.